93 ו-92.8 FM. כל חי. חדש מכל חי. הדרך הבטוחה והשמורה להתעדכן בכל מה שקורה בזמן אמת.
כל חי אולן, אנחנו חושפים כי ראש הממשלה...
מכתב חריג של כלל דייני ישראל.
חותר לפרסום היחידה המרכזית במחוז מרכז...
קו העדכונים הטלפוני של כל חי אונליין. חייגו עכשיו ל-036-780-780 והאזינו לכל החדשות והדיווחים אונליין. 036-780-780 ואתם בעניינים. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה, המהדורה המרכזית בקול חי, בצוות העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, ועל קו הטלפון שגרירנו באום, גלעד ארדן, שלום, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב לך וערב טוב למאזינים.
ארבעה, כמעט חמישה חודשים מפרוץ המלחמה, לא שאנחנו מצפים איזשהו שינוי דרמטי בעולם, אבל מה שקורה בהג ומה שקורה באום ובאיחוד האירופי ועוד ועוד מדינות, ראינו את הצביעות של דרום אפריקה, הדברים האלה כנראה משליחים על מקומות שהם לא אמורים להשפיע, על חברות דירוג האשראי, על בנקים בינלאומיים, על כל מיני ראשי ממשלות שהיו עד עכשיו יחסית ניטרלים ופתאום משנים זווית. אני שואל אותך, עד כמה לפוליטיקה הבינלאומית יש משמעות לסיפור הזה?
אני חושב שאני אין מי שיותר מסכים על האמירה שלך ממני, וראיתי את זה פה בארבע שנים האחרונות. כמעט כל דבר בזירה הבינלאומית הוא פוליטי או מושפע מהפוליטיקה. נדיר מאוד למצוא גוף בזירה הבינלאומית שפועל רק משיקולים מקצועיים, וכשהקהילה הבינלאומית, או לצורך העניין זה משתקף בעצרת הכללית של האום, שהיא בה חברות כל המדינות, 193 מדינות, וכשאתה מבין שרוב מדינות העולם היום הן לא דמוקרטיות בכלל, מעל חצי מה-193, שליש כמעט הן מוסלמיות, שמתייצבות לצד חמאס, פלסטינים תמיד, בכל עימות עם ישראל, כי הן חוששות מהקהל פנימה אצלן, ואז ההשפעה הפוליטית של העולם המוסלמי כמובן, משפיעה מאוד עם כל האינטרסים הכלכליים, גם על הכל, על חברות דירוג אשראי, על סוכנויות אום, על מינויים בתוך סוכנויות אום, וכן הלאה וכן הלאה. אז כפי שאמרו, לימד אותנו גם בן גוריון בעבר, לא משנה מה יגידו הגויים, משנה מה עושים היהודים. זה כמובן, אני לא מתכוון לאמירה הזאת באופן שטחי, כן. אבל כשמדובר בביטחון ישראל ובהישרדות שלנו, אנחנו קודם כל צריכים לעשות מה שאנחנו חושבים שנכון לעם ישראל ומדינת ישראל, וכמו שגם ראש הממשלה הבהיר היום הערב, כדי לנצח את חמאס באופן מפתיע, צריך לנצח את חמאס, ואת זה אפשר לעשות רק דרך לרסק את היכולת הצבאית והמשילותית שלו, כולל כניסה לרפיח והכרעת הגדודים שנותרו.
כולל
לו.
כל מה שצריך, כן.
כן. אין קיצורי דרך. עם ישראל לא מפחד עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. כן, והדרך היא ארוכה, אבל אנחנו בטוחים בצדקתנו.
הצביעות בעולם, כל פעם יוצא איזשהו שפן חדש מהכובע שאתה כבר לא מאמין מול מה אתה מתמודד, לשמוע את ראשי האונרה, את פיליפ לזריני ודובר אונרה בעזה ועוד מופתעים מהתגליות המדהימות, המרישות, שלבתי ספר של אונרה יש טרור, שמתחת לבתי הספר יש מנהרות, והעולם שותק. אז תסביר לנו, השגריר גלעד ארדן, מה הוא צריך לעשות כדי להעיר את אתה יודע, השפויים שבאומות?
אז קודם כל לגבי אונרה, אני אישית נפגשתי עם מנכ״ל אונרה לזריני לפני כשנה וחצי, שנתיים, וגם העברתי לו מכתבים עם צילומים של וקורדינטות של מנהרות מתחת לבתי ספר של אונרה, וביקשנו בדיקה מקיפה של כל המבנים של אונרה, והוא סירב לעשות זאת, וגם המזכ״ל קיבל את זה. אז מי מהם שאומר שהוא לא ידע, הוא משקר,
כן.
הוא בחר לו לדעת או לטמון את הראש בכל שזה היינוח. אבל צריך להבין, אבי, כל המערכת הבינלאומית של מוסדות בינלאומיים, סוכנויות, דיני לחימה, שום דבר לא הותאם. זה הותאם למלחמות של פעם, למלחמות בין מדינות וצבאות שמכבדים את החוק הבינלאומי. אף פעם לא כתבו את החוקים הללו למצב שבו מדינה דמוקרטית נלחמת נגד ארגון טרור ששולט בשטח, מהלך אימים גם על סוכנויות האום, הרי עובדי אונרה, רובם הם בכלל עזתים שהם ממשפחות של חמאס, אבל גם אלה שמגיעים מהקהילה הבינלאומית, הם חוששים לחיים, הם לא יכולים לכתוב או להגיד את האמת, ואותו דבר קורה בלבנון תחת שלטון הטרור של חיזבאללה. ולכן אנחנו צריכים, כפי שאמרתי, להמשיך לחשוף את האמת, לחשוף את הצביעות, זה מה שאני עושה כאן יום יום, ולפעול לפי האינטרסים הביטחוניים שלנו. עכשיו, ברור שזה לא מספיק, כי אנחנו צריכים להיאבק גם על שינוי העיוות המוסרי הזה באום, שהפך להיות גוף רקוב מכף רגל ועד ראש, אבל אני חושב שביום שאחרי המלחמה יש לנו הרבה מנופים גם על הסוכנויות האלה בארץ כדי לגרש את האנשים שלהם ולשלול להם ויזות ולהתנות את זה באנשים שאנחנו גם נאשר את זה שהם אובייקטיביים ומסוגלים לדווח באמת על מה שקורה. ומעבר לזה, ישראל גם תצטרך לצאת בקמפיין עולמי, כמו שעכשיו התחלנו לקרוא לא לממן או לא לתקצב את אונרה. יש עוד סוכנויות ועוד גופים שצריך יהיה ממש לפעול, צריך להבין, זה מערכה שצריך יהיה לנהל אותה ללא הרף כדי לקעקע את האמינות שמודבקת לגבול לאום ולגופים שלו, למרות שלא מגיע להם שום יחס כגוף אמין.
כן. טוב, אתה נמצא בארצות הברית, בוושינגטון, נתקל כמובן יום-יום בראשי מדינות, בשרי חוץ, בדיפלומטים, אבל גם בעם האמריקאי, שרובו הגדול נאמר אוהד ישראל בעקבות האירועים האלה, אבל לא חסרה לצערנו אנטישמיות רבה בארצות הברית. ובלי להתייחס לעניינים הפוליטיים כאן בארץ, אני רוצה לשאול אותך כאמירה כללית, האם ההתבטאויות כאן של כל מיני אישים על ארצות הברית, או המתיחות בין ישראל לארצות הברית שמנסים לצייר בחלק מכלי התקשורת או דברים כאלה, בכלל מורגשת או משפיעה במסדרונות שבהם אתה מסתובב, אדוני?
אני חושב שאני מרגיש שהתמיכה בישראל עדיין מאוד חזקה בארצות הברית, וטוב, אין הרבה דברים טובים שקרו לצערנו מהאסון הנורא הזה, אבל אחד הדברים החיוביים זה שהעולם היהודי ויהדות ארצות הברית יותר מאוחדת מאשר בעבר. כן, עדיין יש שוליים קיצוניים שמזדהים עם אויבינו, אבל רוב יהדות ארצות הברית מאוחדת, מבינה יותר טוב מבעבר את האיום של אויבינו ואת השנאה האנטישמית שכנראה לעולם לא נצליח למגר לגמרי, כי היא נובעת עוד ממה שנאמר בעבר, הלכה עשיו שונא ליעקב, אבל אפשר יהיה לצמצם אותה. המיקוד שלנו לדעתי צריך להיות בעיקר בקהלים צעירים, גם בהשקעה בהסתה הנוראית שמתחוללת ברשתות החברתיות ובאוניברסיטאות כאן, וזה המיקוד שממשלת ישראל לשנים הקרובות בעיניי צריכה להתמקד בו. זה הדור הצעיר שלא מספיק מבין מה קורה במזרח התיכון, שהולך שולל אחרי הכותרות בכלי התקשורת, אבל לא צריך להיבהל, אז זו עדיין תמיכה חזקה, עדיין העם בארצות הברית מזדהה עם מדינת ישראל ועם עם ישראל ועם האתוס הציוני, ואני דווקא מעודד. שוב, יש הרבה התבטאויות בגלל תקשורת, בגלל פוליטיקה, בגלל צרכים כאלה ואחרים בתוך מפלגה דמוקרטית או בגופים אחרים. עדיין באמת של הדברים ובשורה התחתונה, ארצות הברית שותפה איתנו ליעד של הפלת החמאס וריסוקו, וכך גם המדינות החשובות
שביותר עבורנו,
כמו בריטניה, גרמניה ועוד. סליחה?
אני אומר, צריך לדעת להבדיל בין קולות רקע לקולות אמיתיים, ובמהות העניין אתה אומר...
זה חשוב מאוד, לא להיבהל, נכון, לא להיבהל ולא להתרגש מאמירה כזו או אחרת, או כותרות שמישהו אמר, איזה מנהיג. כן, גם פה יש פוליטיקה, וגם פה דברים נאמרים כדי לרצות איזשהו חלק פוליטי במקום פוליטי, ואנחנו צריכים להמשיך במה שנכון לעשות לביטחון אזרחי ישראל, כי אנחנו נלחמים פה על עתידנו, ושום אינטרס פוליטי של מישהו לא צריך להשפיע עלינו, ואני לא רומז פה על אף פוליטיקאי ספציפי בארצות הברית.
ברור, הדברים בהחלט ברורים, גם צריך לקחת בחשבון שארצות הברית נמצאת בקלחת של בחירות, כמו שאתה אומר, והכל רגיש, הכל רגיש, לפה ולשם. יש להם מספיק את העניינים הפוליטיים שלהם, אנחנו לא צריכים להוסיף להם על זה. שגרירנו בארצות הברית באום, השגריר גלעד ארדן, תודה רבה ושיהיה בשורות טובות.
תודה אבי, ושיהיה המשך שבוע שקט בעזרת השם, תודה רבה.
אמן, תודה רבה. אנחנו עם חבר הכנסת אבי מעוז, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אנחנו בימים אלה, אתה יודע, שוב פעם, עוסקים בעסקת חטופים כזו, אחרת, לא ברור אם יש עסקה, אין עסקה, חמאס משחק איתנו, זה ברור. ובכל זאת, יש בקהל הישראלי רבים מהאזרחים שלא למדו מעסקת שליט, או שמרגישים שכן, ישראל צריכה לעשות הכל, 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 כדי להביא את החטופים הביתה. ואני שואל, האם ההסברה מהצד השני, להסביר בדיוק את הסכנות שבעסקת שחרור מחבלים, אלפי מחבלים עם דם על הידיים, או הפוגה ממושכת ברצועת עזה, או סכנה הרבה יותר ממשית לחטופים עצמם, אם נכנע להרבה מאוד דרישות, אין הסברה מהצד השני.
רבי, אני, ברור שאנחנו
צריכים
מאוד מאוד רוצים את החטופים, ואפילו אני אומר, אנחנו רוצים את החטופים עכשיו. אנחנו רוצים אותם עכשיו, כי אנחנו הלב נקרא למראה המשפחות, הלב נקרא רק לחשוב באיזה תנאים החטופים נמצאים שם. אבל בכל זאת לנו ברור שהחטופים עכשיו, זה אומר שצהל צריך לחתור לניצחון עכשיו. רק ניצחון עכשיו יביא את החטופים עכשיו. לא יכול להיות עסקה בתנאים אחרים, אין פשוט עסקה בתנאים אחרים. אנחנו חייבים להגביר את הלחץ, אנחנו צריכים ללכת לכיוון רפיח, אנחנו צריכים לגמור את מה שאנחנו עושים בחאן יונס, ואנחנו צריכים לגמור במרכז הרצועה. ולכן אני אומר, רק לחץ מסיבי, המשך הלחץ של צה"ל, ותראה לאיזה הישגים מרשימים צה"ל מגיע, ואני חושב שזאת הדרך שבעזרת השם, באמצעותה, ורק כך אנחנו נראה את החטופים הכי מהר שאפשר איתנו ביחד פה.
כשאנחנו מדברים, אתה יודע, אני שומע את מה שאתה אומר, ושאנחנו מדברים על הצד השני, ואתה מרגיש שבעצם הדברים שאתה אומר נתקלים מול הסברה שמושקעת בהרבה מאוד כסף, הרבה מאוד גופים, הרבה מאוד ארגונים, אולי אפילו מדינות זרות. אני לא יודע מאיפה להתחיל למנות, אבל אנחנו עם קמפיין אגרסיבי, יקר ערך, שמתנהל כדי להכניס לנו או לתפיסה הישראלית את התחושה שבשביל להחזיר את החטופים שכולנו רוצים שהם יחזרו כמה שיותר מהר, משלמים כל מחיר בלי קווים אדומים.
כן, זה רק הקמפיין. אני חושב שאנחנו צריכים להיות נחושים במטרות שהצבנו לעצמנו בתחילת המלחמה. זה נכון שמושקע המון כסף, וזה נכון שמושקע בקמפיין הזה של חטופים עכשיו, עסקה עכשיו, המון המון כסף, המון המון מאמצים, וזה נשמע מאוד מאוד הגיוני. כולם רוצים את החטופים עכשיו, ואני אומר אדרבה, אנחנו רוצים את החטופים עכשיו, אנחנו צריכים להגביר את הלחץ, כי זאת הדרך היחידה. אני לא רואה שום דרך אחרת, ואני חושב שבעמדה שאני מביע זה עמדה טבעית, שכל אחד שיחשוב רגע בטיפה רציונליות יבין שזאת הדרך היחידה. ולכן אני אומר, ברור שאנחנו כולנו רוצים את החטופים עכשיו, ברור שכולנו רוצים עסקה עכשיו, עסקה עכשיו, לא על חשבון ניצחון, אלא להפך. הניצחון יביא את העסקה עכשיו.
טוב, אנחנו רוצים לדבר איתך על גיוס, גיוס לצהל, חוק הגיוס, מול עולם הישיבות החרדי, או בכלל עולם הישיבות, לאו דווקא החרדי, מול כל מי שתורתו אומנותו, שבוחר להיכנס לבית המדרש לכל חייו כדי ללמוד תורה, אלו שלא לומדים תורה, אז על כולם מקובל שהם צריכים לשרת, לתרום, להשתתף, לכל אחד בחלקו, לשאת בנטל כזה או אחר, אבל מי שלומד תורה וזה כל יעבור ועולמו, אין על זה ויכוח שהערך הזה הוא דבר גדול, אבל אנחנו רואים מה מתחיל עכשיו בתקשורת להתפתח תוך כדי מלחמה, ושזה תוך כדי מלחמה, אתה יודע, העמדה האידיאולוגית, ההיסטורית, השורשית של עם ישראל, מאוד קשה להסברה עכשיו.
אני לא חושב שזה קשה להסברה. אני אומר, הדברים הם מאוד מאוד פשוטים. א', אנחנו נמצאים במלחמה, ובוודאי שכל עם ישראל נלחם. ובמלחמה הזאת ישנם, בהתייחסות ללימוד התורה ולצמיחה של התורה ולקיום התורה ולגדולי הדור שאמורים לצמוח מתוך הישיבות, ישנן שתי התייחסויות. א', מי שלומד תורה באמת, ודאי שהוא פטור, לא פטור, אלא אצלנו אומרים, אנחנו דוחים את השירות שלו, ובהתייעצות עם ראשי הישיבות, רק בהסכמה. אני רוצה להגיד שרק בהסכמה עם ראשי הישיבות, עם גדולי הדור, אפשר להגיע לפתרון הסוגיה הזאת שהיא מלווה אותנו מאז קום המדינה. אני אומר, החלק של לומדי התורה, לומדי התורה ושוקדי התורה יומם ולילה, הם צריכים להיות במתכון שהייתה, ואם רוצים לגייס גם הם, הכל צריך להיות בהסכמת ראשי הישיבות. לגבי מי שלא לומד תורה, ודאי שהוא צריך להתגייס, וגם פה אני אומר, מכיוון שאנחנו פותחים פה סוגיה שהיא כבר מלווה אותנו 75 שנה, אני חושב צריך לעשות את זה בהסכמה. זה לא ילך בקמפיין. הקמפיין הזה בא לשרת את מי שרוצה להפיל את הממשלה. מי שרוצה להפיל את הממשלה לא מפסיק בקמפיינים שהוא עושה מאז קום הממשלה הנוכחית לפני שנה ורבע. לכן אני אומר, כל הדיון על גיוס בני הישיבות צריך לעשות בהסכמה, לעשות בהידיינות עם ראשי הציבור החרדי, בעיקר עם ראשי הישיבות ועם גדולי הדור. דבר נוסף אני רוצה להגיד.
כן.
כל זמן שהצבא עסוק, חוץ מלחימה, הוא עסוק בהנחלת אג'נדות זרות, אג'נדות זרות לתורת ישראל, הוא לא יכול לצפות שחרדי יוכל להתגייס.
אנחנו רואים מה קורה היום, אגב, עם הציבור שאתה מייצג, שיש בו חלק גדול שלומדים תורה, ויש חלק גדול שמשרתים בצהל, שמתמודד יום יום עם ניסיונות, עם קשיים, עם בעיות ערכיות ורוחניות לא פשוטות שהצבא כופה עליו.
נכון, ולכן אני אומר, צבא שכופה אג'נדות פוסט מודרניות, אג'נדות פרוגרסיביות על החיילים שלו, לא יכול לצפות שמי שלא רוצה לחיות בתרבות הזאת, מי שרוצה להיכנס חרדי ולתרום למדינה, להיכנס חרדי לצבא ולצאת חרדי לצבא, הוא חייב לספק לו את כל התנאים. מכיוון שאנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, אני מציע לכל מי שעושה עכשיו קמפיינים, על גב ציבור לומדי התורה בישיבות, לא רק שזה לא הזמן, זה עוול. זה עוול גם לתורה וגם לצבא.
אנחנו רואים אבל גם את ראשי המפלגות הדתיות לאומיות, אתה יודע, איך נאמר, תורמים את חלקם בשיח הזה. גם מי שתמיד דגל בערך לימוד התורה ובכך שיש קבוצה בישראל שהיא לומדת תורה כשירות לעם ישראל, עכשיו אומר מנגינות אחרות.
אבי, אני לא מדבר בשם אף אחד, אני מדבר בשם מפלגת נועם ובשמי כיושב ראש מפלגת נועם. אני אומר בצורה ברורה, זאת עמדתם של רבותיי וזאת עמדתם של גדולי התורה בישראל. הישיבות לא נגד הצבא, והצבא לא נגד הישיבות. אם רוצים לעשות שינוי, הכל בהסכמה ובהידברות עם ראשי הישיבות וגדולי הדור.
טוב, אגב, אנחנו כאן בכלל במהדורות שלנו בין די ערב לא עוסקים בבחירות לרשויות המקומיות עד שהם יגיעו, ככה כמה ימים לפני, אבל כל הרחש בחש והדילים והסגירות והזה, אנחנו חוסכים מהמזינים שלנו בתקופה הזאת את השיח הזה. אז רק בקצרה, שאלה קטנה בעניין הזה, אתם הקמתם רשימה בירושלים? רשימת נועם?
כן, אנחנו מתמודדים בירושלים ברשימה עצמאית, נועם ירושלים, ואנחנו נתמודד, ואני מקווה שנצליח להכניס לפחות שני מנדטים.
אוקיי, סגן השר במשרד ראש הממשלה, חבר הכנסת אבי מעוז, תודה רבה.
תודה רבה לכם וכל טוב.
בשורות טובות, פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו על פורום שנקרא תיקון 2024, ננסה להבין קצת יותר מהו. שניים איתנו על קו הטלפון, רב סרן במילואים איתן תורג'מן, שלום לך.
שלום,
אבי. פקד ולוחם בחטיבה 12, נפצעת קשה, עוד מעט נדבר גם על זה מילה. על קו השני, רב סרן, גם הוא במילואים, דוד שירז, שלום לך.
ערב טוב.
אתה קצין בסיירת מטכ"ל, שניכם מובילים ביחד פורום שנקרא תיקון 2024. איתן תורג'מן, ככה במילה תכניס אותנו לעניין, אתה נפצע קשה, רואה את המלחמה מקרוב, רואה חברים שנופלים, חברים שנפצעים, על כל המחדל של השביעי באוקטובר, מגיע לבית חולים ואז מתחיל לחשוב.
אני לא חושב שיש לי מה להוסיף עוד אבי על מה שאמרת, אני אומר לך בכל הכנות. זה הניתוח הכי נכון. למעשה בשבעה באוקטובר אני מתגייס, באמצע חג שמיני עצרת, עוזבת אשתי בחודש תשיעי ועוד שני ילדים. ככה, במקום ללכת לבית כנסת, להקפות, לשמחה, אני בעצם מוצא את עצמי רק דרומה לתוך המלחמה. ושם בעצם אתה נחשף, עד כמה זה שובר, עד כמה השבר הזה הוא עמוק, עד כמה המחדל מגיע מאוד מאוד עמוק. ואני הולך ונלחם, ובג' כסלב, ב-16 בנובמבר, אני נפצע, ואתה יודע, אני רואה בזה, אני לא יודע איך להסביר את סיפור ההצלה שלי למעט איזשהו מעשה של נס. וכשאני מגיע לבית חולים, אני בעצם באים לבקר אותי הרבה חברים, ומגיע אליי חבר אחד, ששנת 2023, השנה אני חושב שהמפולגת ביותר בתולדות מדינת ישראל, בטוח, ומי יודע, אולי אחת המפולגות בתולדות העם היהודי, חבר קרוב שהוא טייס קרב, ובעצם המחאה קרה בינינו, אוקיי? ואנחנו מסתכלים אחד על השני, ואנחנו בעצם, אתה יודע, אנחנו פשוט מתחבקים ואומרים, זה לא יקרה יותר, לא יפרידו בינינו יותר, ולמה בעצם? כי אנחנו נלחמנו, אחד ליד השני. באופן די מדהים, הטייסים שחבר שלי פיקד עליהם, הם אלה שנלחמו בשבילי בתחילת הקרבות, כשנכנסתי להתקפה בצפון הרצועה. והחלטנו שאנחנו הולכים לתקן. וחברו אלינו עוד כמה אנשים טובים. דוד אחד, יש איתנו גם מתן יוף, יצחק גליק, גולן רייס, עטרה כהן, מימין ומשמאל, מהעיר ומהכפר, דתיים, חילונים, מסורתיים, מזרחים, אשכנזים, מכל העם. והקמנו יחד התארגנות של מילואימניקים, מילואימניקיות, נשות המילואימניקים, שנקרא תיקון 2024, שכל המטרה שלה היא בעצם להביא לאחדות בתוך עם ישראל, להמשיך את הרוח הזאת של המילואימניקים ואת הרוח הגדולה של הישראליות הגדולה הזאת. ועוד מילה אחת ברשותך, שאני חוויתי את זה, אני בטוח שדוד גם יוכל להרחיב על זה. אני חוויתי את זה בעצמי, גם כלוחם מילואים, ראיתי את האחדות, עד כמה זה חזק, עד כמה זה עמוק, וגם, אתה יודע, בשבועות הראשונים לפני הכניסה הקרקעית, שיירות של רכבים באו לפנק אותנו, לשמח אותנו, אתה יודע, לכאורה אני אמור להגיד לצערי, אבל לשמחתי כשנפצעתי, נתקלתי בכל המגזרים של החברה הישראלית, באים לבית חולים השיקומי בתל השומר, ומפנקים את הפצועים שם, ובאים לשמח, חרדים בהמוניהם, חילוניים בהמוניהם, ערבים, דרוזים, מי שאתה רק יכול לחשוב עליו. וזאת הרוח הישראלית, ואת זה אנחנו רוצים לשמר, ורוצים להעביר את זה גם להנהגה שלנו.
אוקיי, אז אחרי שאתה אומר את, אתה יודע, את כל מה שהיה ליבך בנושא הזה של האחדות ושל השיח המאחד בעם ישראל, אני רוצה לשאול אותך, דוד שירז, עד כמה זה סיסמאות? איך עושים באמת אחדות? הרי יש כל כך הרבה נושאים שלא נסכים עליהם, שהחברה הישראלית קרועה ושסועה עליהם. הרבה מאוד, אתה יודע, מחלוקות מהותיות, עזוב את המנהיגים שמנסים לפלג. באמת במהות, איך מדלגים מעל זה? פתאום ככה מתחבקים ואומרים, זהו, יאללה, אנחנו ביחד מהיום.
אתה יודע, אני כבר עשור מעורה בחברה החרדית, יש לי הרבה חברים חרדים, זה התחיל כשלמדתי באוניברסיטה העברית והקמנו בית מדרש ללימודי כלכלה, זה המשיך היום עם חברים שנמצאים באחוות תורה, עם הרב דוד לייבל ונוספים. אני למדתי שהלכה כבית הלל, וכשזה קורה, אז אפשר להגיע להסכמות. ברור שיש בינינו מחלוקות, ברור שיש פערים, השאלה אם באנו לריב, באנו לנצח אחד את השני, להכניע אחד את האחר, או שאנחנו באמת מקשיבים ומוצאים פתרונות. בשביל זה צריך מנהיגות שיודעת להוביל אותנו לשם. לכן בתיקון 24 הנחנו על השולחן השבוע מתווה התיקון, שבעצם בא ואומר שאנחנו עם ישראל רוצים עכשיו ממשלת תיקון ציונית רחבה, כזאת שתוכל להוביל אותנו להסכמות ולפתרונות. במקום לריב ולהפוך את המחלוקות שלנו למה שמפריד בינינו, לצמוח מהם. לקחת את היהודית ודמוקרטית ולצמוח ממנה ולהפוך את זה למכפיל כוח.
במילים אחרות אתם אומרים ל-120 חברי הכנסת המכהנים כיום, רבותיי, תודה לכם, היה נעים מאוד, לכו הביתה, אנחנו רוצים לבחור 120 חברי כנסת חדשים שקרוצים מחומר אחר, שבאים למטרות אחרות, שהפוליטיקה לא מעניינת אותם, שהאגו לא מדבר אליהם, שהמחלוקות עם המתחרים הפוליטיים האחרים לא נמצאים בראש מעייניהם. אתה יודע, איזשהו דמיון אטופי כזה שאתה מנסה, מה זה מנהיגות אחרת? זאת המציאות.
תראה, אני חושב שלקבל את המציאות בצורה הזאת זה להיות מיואש, וגם קצת לזלזל באנשים שנמצאים שם. יש אנשים שבאמת כל מה שמעניין אותם זה קידום העצמי והאינטרסים שלהם, ויש גם המון אנשים ערכיים, יש גם את המערכת ואיך שהיא בנויה, ואת האתגר התקשורתי והרשתות החברתיות, וכל הפילוג שאנחנו נמצאים בתוכו. בסופו של דבר, העם צריך להגיד מה הוא רוצה, העם צריך לתגמל מנהיגות שבאה ומחברת, העם צריך לדרוש את זה. מתווה התיקון מורכב בדיוק מהדברים האלה, זה נתיב יציאה מהבוץ שאנחנו נמצאים בו. אני לא מניח שאנשים הם רעים, אני לא מחפש אשמים, אנחנו חושבים שכדי להגיע לאותה ממשלת תיקון אוטופית שציירת, שהיא ריאלית לחלוטין ולגיטימי שנבקש אותה לעצמנו, צריך קודם כל שאנשים יתחילו מחשבון נפש, שיקחו אחריות. אחרי זה צריך, בלי חרמות, להיכנס לממשלת חירום כזאת שתוכל לטפל בצו השעה, בלי, באמת, בלי להתווכח על שטויות. אחרי זה הם צריכים גם להסכים עוד ב-2024 להחזיר את המנדט לעם. אנחנו לא רוצים בחירות בחציון הקרוב, אנחנו חושבים שזה לא הזמן. אבל בחציון הבא, לחלוטין, בהסכמה, אפשר להגיע למועד כזה, שאחריו תוקם אותה ממשלת תיקון, ואחריו גם תוכל לקום ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור אחורה כמה שצריך, ואת כל הגופים הציבוריים שצריך, לא רק בביטחון, לא רק בממשל, הכל כדי להגיע לשורש הבעיה שהביא אותנו לשבעה באוקטובר, כדי שלא נחזור לשם לעולם.
איתן, במה זה שונה מכל הפורומים האחרים? אתה יודע, כל מי שמדבר בעת הזו אומר את אותם מילים, רק מכוון בסוף לאג'נדה שלו. מביא את אותם סיסמאות, אבל מוביל בסופם לשורה שאומרת, לכן צריך מפלגה אחרת, מרכז אחר, זה אחר. במה זה שונה?
אבי, תראה, אני אומר לך בכנות, אני לא כל כך יודע מה כל השאר האחרים אומרים. באמת אני אומר לך. אני יודע מה אנחנו אומרים. ואנחנו אומרים דבר מאוד מאוד פשוט, אחדות. ודווקא מתוך הכוח הזה שאנחנו מדברים באמת את הצפה של האחדות, אנחנו פגשנו, אני חושב שבשבוע האחרון אני ודוד ושאר השותפים שלנו פגשנו כל כך הרבה אישי ציבור משני קצוות הקשת, משתי קצוות הקשת הפוליטית, משני קצוות הקשת הפוליטית, לשיחה, באמת להבנה. אוקיי, מצד אחד, לדוגמה, פגשנו את שקמה ברסלר, ממנהיגת המחאה אולי הכי חשובה. דיברנו איתה, הקשבנו לה, לא על הכל הסכמנו. כנגד זה ישבנו עם שמחה רוטמן, גם איתו דיברנו, ישבנו איתם, למדנו מהם. אני רוצה, אתה יודע, היום בבוקר, לדוגמה, נסענו לירושלים, קמנו בבוקר, ארזנו את עצמנו ונסענו לירושלים להיפגש עם הרב חבר כנסת אריה דרי, אוקיי? כדי ללמוד גם ממנו. והוא נבצר ממנו בגלל אילוצי זמן לרדת אלינו, ועשינו איתו שיחת, אני אישית אצלי שיחת טלפון מאוד מאוד חשובה. והוא בעצמו אמר לנו, חברים, הדרך שלכם היא נכונה, היא טובה. אתם מדברים על אחדות לכתחילה. אנחנו לא מדברים פה, אני באמת אומר לך, אני לא יודע מה הארגונים האחרים מבקשים, אבל אנחנו מבקשים להגיד דבר פשוט. האחדות והתיקון הם לא איזושהי פשרה, הם בחירה. אפשר לבחור ימין, אפשר לבחור שמאל. אני אישית מאמין שההגדרות האלה הם נשרפו בשמחת תורה. באסון הזה, שם גם כל ההגדרות האלה וכל ההפרדות האלה שניסו להפריד אותנו, ושאולי גם אנחנו אימצנו אותם כדי לריב בתוכנו, לא קיימות יותר. עכשיו ממשיכים קדימה, אוקיי? מתוך הכוח הזה, מתוך הדבר הזה. וזה גם, תודה, אתה מקבל חיזוקים גם מהצד הזה וגם מהצד.
דוד שירז, אתה יודע, קודם כל אי אפשר שלא לחתום על כל מילה שאתם אומרים כאן, ולהזדהות ולהתחבר עם הדברים. זה, ככה אני אומר כמאמר.
יותר מלחתום, אני חושב שזה הזמן למעשים. העם צריך להגיד את זה, צריך לדרוש את זה ממנהיגיו, בכל הקהלים. תראה, רק עכשיו אנחנו רואים עוד פעם ניסיון לריב חרדי חילוני סביב הזכות הגדולה לשרת בעם ישראל. אני חושב שהחרדים שאני פוגש לפחות, ואני חושב שזה מאפיין חלקים ניכרים בעם, לא רק בחברה החרדית, מבינים שכדי שיהיה פה ביטחון, וכדי שנשגשג, וכדי שנהיה מלוכדים, כולנו צריכים לקחת חלק בזכות הגדולה לשרת ולהיות שותפים לדבר הזה. כדי להגיע לשם צריך לעשות את זה בהסכמה, תוך הבנה של הצרכים והרצונות, ומה חשוב לכל אחד מהחלקים בעם, ומה נדרש בעת הזאת. ואני חושב שאם נדע להגיע לשם, אם תהיה מנהיגות שתוביל אותנו לשם, אז במקום לריב על זה, אנחנו נצמח מזה ונתחבר מזה, וזה באמת יהפוך להיות מכפיל כוח ושינוי כיוון עבורנו.
כן, לא צריך לריב על כל דבר, וגם לא בכל דבר אפשר להגיע להסכמה, אתה יודע, גם בוא לא נצייר את הכל ככה בקווים כל כך ורודים, כי בחיים הפרקטיים, בסוף מעשית, אני מאמין שעם ישראל שורד בזכות לימוד התורה, לא פחות מאשר בזכותו של לוחם או צבא, יהיה אשר יהיה, כי אנחנו לוקחים את כל ההיסטוריה, אנחנו מתחילים מלפני 3,000 שנה ועד היום, ורואים בפרספקטיבה לאחור, ואנחנו מבינים שיש ערך.
תראה, זה יופי, אפשר לשבת ולדבר על זה.
כן, לא, בסדר. אבל אני אומר, רגע, פה אני רוצה להגיע לנקודה. אנחנו נגיע להסכמות. אני אשב איתך, איתן, אני אשב איתך, דוד, ותשבו עם כל מיני גורמים, ונדבר יפה, ונגיע להבנות, ונגיע להסכמות, ואז יבוא בגץ ויפסול אותם. יבוא כנסת ותחוקק משהו נגדו, יבוא מישהו אחר ויבטל את זה. זה בסוף הסיפור. אומר מישהו,
אני שואל אותך, אתה מוכן לקבל את זה? אתה מוכן לקבל שהמציאות שלנו תהיה כזאת טרגית שאנחנו יכולים להגיע להסכמות על 99% מהדברים? כן, נתפשר, נתגמש, לא הכל יהיה בדיוק כמו שאני רוצה, ובסופו של דבר המערכת הציבורית, הפוליטית, התקשורתית, המשפטית, whatever, בגללה אנחנו לא נצליח להגיע להסכמות.
ברור,
ופעם אחר פעם, ופעם אחר פעם, במקום לפתור ולהתקדם הלאה, אנחנו ניתקע על בעיות, בסוף נקבל לא רפורמה ולא ביצור דמוקרטיה, לא שותפות בזכות הזאת לשרת, ולא אחדות ישראל. אני חושב שהדבר הזה הוא טרגי, והגיע הזמן שנשנה כיוון. אם השיבה באוקטובר והכף המצלצלת שקיבלנו לא העירה אותנו, אז מה כן יעיר אותנו? הרי הבית חרב על שנאת חינם. בפעם הראשונה הוא חרב על שנאת חינם, בפעם השנייה, אנחנו לא יכולים להשות לנו עצמו את זה יותר. יום כיפור האחרון היו פה מראות ששברו לי את הלב. אני חושב שלהרבה אנשים בעם הזה, זה היה כואב לראות את זה. אסור לנו להידרדר שם יותר, אסור לנו לחזור לשישה באוקטובר. נראה לי שאת זה אנחנו מבינים, ועל זה אנחנו נלחם, והאחריות של כולנו, גם שלך, גם שלנו, גם של כל הציבורים בישראל, כולנו אחראים לגרום לזה לקרות.
כן.
זה רק מדגיש, אבי, אתה יודע, אתה מתאר את זה, אנחנו החליט משהו ובגץ והכריע. זה, אתה יודע, זה נותן איזושהי דוגמה אחת, עד כמה נדרשת פה הסכמה רחבה. הרי מה קרה בשנת 23, אוקיי? ניסו להעביר את הרפורמה המשפטית, אוקיי? אבל כאשר צד אחד ניסה לאורך ההיסטוריה של העם היהודי, ואפילו לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל, לרמוס את הצד השני, אני יכול לתת לך דוגמה, נגיד מה התנתקות, תמיד הגענו לתוצאות רגיות. אז בואו נדבר על הסכמה רחבה. בואו נצא משם, העם הזה יש לו כוח להסכים ביחד. הרי אין ספק, כולם יסכימו שנדרשת לדוגמה רפורמה במערכת המשפט. כולם יסכימו על זה. אבל הסכמה רחבה זה הדבר היחידי שיצליח להביא רפורמה במערכת המשפט. יש לפתחנו הכרעות גורליות, גם בטווח הזמן הקרוב וגם בטווח הזמן הרחוק. ואנחנו מאמינים.
אוקיי, לסיום, אתה יודע, שאלת השאלות. כן.
אני יכול ברשותך לומר עוד משהו, ככה, דבר שדיברתי יום בבוקר עם הרב אריה דרעי בטלפון. תחילת השיחה סיפרתי לך שאני השארתי את רעייתי בחודש תשיעי בהיריון.
כן.
נולד הילד בשעה טובה.
מזל טוב.
וחזרתי הביתה ככה, יצאתי עם טנקי משדה הקרב, הגעתי, ואחרי שהברית עברה בשלום ברוך השם, אמרתי לאורחים, אמרתי להם דבר אחד. מאוד מאוד פשוט. אני שאלתי את עצמי בימים הראשונים של התסכול העמוק הזה, של השבר הזה שראיתי, למה בשמיני עצרת? ומה נאמר בשמיני עצרת? מה רש"י אומר שם? מה זה עצרת? קשה עליי פרידתכם, בסופו של דבר ככה נחתם הפירוש. ואני חושב שאין סימן גדול מזה, אוקיי? ואני אישית יהודי מאמין, ואני מדבר פה בתחנה של יהודים מאמינים של בני תורה. אין סימן גדול מזה שהקדוש ברוך אומר לנו, בניי, קשה עליי פרידתכם. והוא מחבר אותנו בכל הכוח בשמיני עצרת. אז מה יותר מזה? באמת, איזה עוד סימן
משמיים? על זה אני אומר עוד הפעם, באמת כל מה שאמרתם כאן, אני לא חושב שיש מאזינים שחולקים על התפיסה הזו, שלא מרגישים כמו הרבה מאוד מעם ישראל עכשיו, שבאמת הגיע הזמן לדבר אחרת, להתנהל אחרת, לשים בצד את הסנאות ואת הקנאות ואת הפילוגים ואת הניסיון והרצון להכריע, להכניע את הצד השני, אבל בסוף, חיים פרקטיים, אתה יודע, לשם אני מנסה כל הזמן לכוון את השיחה. אתם תתרגמו את זה לאיזשהו פלטפורמה פוליטית, איתן?
כן, אני אומר לך בכנות, להתארגנות הזאת אין יומרות פוליטיות. אבל בסופו של דבר, בוא, אני אגיד לך את האמת, לי אישית אין יומרות פוליטיות, אוקיי? אני יודע שגם לחבריי בשותפות...
אתה אומר, אבל מה יהיה? יהיה, כי בלי... בלי כוח פוליטי אי אפשר להניע.
לא, אבל אנחנו...
אנחנו מקווים, אני אגיד לך מה, אנחנו מבינים שדור חדש צריך להיכנס להובלת המדינה. נשים וגברים שבאים עם אנרגיה חדשה, שלא נדבקו בכל הייאוש הזה שאתה מתאר מהכנסת, שיכולים להביא רוח חדשה פנימה. אנחנו נרצה שלראות אותם בפנים בכנסת הבאה, אנחנו נרצה לעזור להם להיכנס לכל המפלגות בלי יוצא מן הכלל. אנחנו מזמינים את הציבור גם לעודד את זה, לפנות למנהיגים שלכם, להגיד להם אנחנו רוצים ממשלת תיקון, אנחנו רוצים לראות פה חילופי דורות,
okay.
אנחנו רוצים לראות לקיחת אחריות. זאת העת לזה, ובאמת אני פונה גם לציבור שמאזין לנו פה, בואו תצטרפו לתיקון, תהיו חלק, גם לכם יש מקום בתיקון החברה הישראלית, לכולנו.
רב סרן במילואים איתן תורג'מן, רב סרן במילואים דוד שירז, פורום תיקון 2024, שיהיה בהצלחה, כוונותיכם טובות, מעשיכם רצויים, ונתפלל שגם התוצאות יהיו בהתאם. תודה רבה.
אמן.
ערב טוב, בשורות טובות, פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פונים אל ברק גונן, שלום לך.
שלום אבי, ערב טוב.
מומחה לסייבר, מרצה במרכז האקדמי לב. תחילה התנצלות על המתנה על הקו בעקבות השיחה הקודמת שלך והתארכה לה. אתם חוקרים?
אני מקבל רק שתדע שאני נמצא כרגע, הוצאתי את התלמידים שלי בקמפוס נבחר של מכון לב, אנחנו נמצאים בבני ברק, הוצאתי אותם להפסקה בזמן השיחה איתך, ואני מאוד גאה בזה שיש פה חבר'ה חרדים, חריפים, בעלי מוטיבציה, שמכון לב דואג ככה לא רק לנושא הערכי, אלא גם לנושא של הפרנסה וגם חיזוק הביטחון הלאומי באמצעות סייבר. אז ככה גם תודה שאפשרת להרים למעסיק שלי למכון לב.
בשמחה. אז בוא נדבר על הסייבר, כי אנחנו מדברים בעקבות דוח מיוחד שמייקרוסופט העולמית, יחד עם מייקרוסופט ישראל, חקרו וניסו להתחקות אחר העקבות של איראן בפרוץ מלחמת חרבות ברזל 7 באוקטובר, והנתונים די מעניינים.
נכון, תשמע, קודם כל צריך לשים את זה בפרספקטיבה. לפני, כשבועיים לפני טבח השביעי באוקטובר, יש דוח של מרכז ההגנה של ארצות הברית, מחלקת המדינה, והם בעצם מודיעים לקברניטים של ארצות הברית שהסינים והרוסים משתמשים ברשתות החברתיות למבצע השפעה תודעתי על האזרחים שלהם, ולמסור להם, תקשיבו, הרשתות החברתיות הפכו לכלי שרת בידי האויבים שלנו, שמנסים לטעת בתוך הרשתות החברתיות מסרים שתומכים בהם ומערערים על השלטון בארצות הברית. עכשיו, זה לכך שהפיקו בארצות הברית, והנה מייקרוסופט באים ואומר לנו את אותו דבר שלמעשה השבק כבר אומר לנו הרבה זמן. יש מבצע השפעה שמתקיים כרגע בישראל בשנה האחרונה ביתר סט, ובשלושה מאז 7 באוקטובר עוד יותר. ואני רוצה לחבר את זה לדברים שאני שמעתי בזמן שהזנתי לשיחה הקודמת שלך. דיברת על הנושא של ייחוד העם ושעל כולנו ביחד. בתקופה הזאת יש האיראנים פועלים לטובת המטרה ההפוכה, לטובת הגברת הפירוד שלנו. הדוח של מייקרוסופט מראה שיש עלייה של 30% בצריכת פייק שמקורו קמפיין השפעה האיראני. זאת אומרת שאנחנו פה עכשיו יושבים ומדברים על איחוד וכולי, ויש מי שדואג לסכסך. עכשיו תשמע, האיראנים זה לא עם טיפשי, אנחנו לא יכולים לזלזל בהם. הם חקרו והבינו את הנקודות תפר והקרעים בחברה הישראלית. והם מנהלים אוסף של קמפיינים שהמטרה שלהם זה לא להצדיק איזושהי קבוצה, זה לא בעד הרפורמה נגד ההפיכה, זה לא בעד צד כזה אחר של המפה הפוליטית, זה כולם נגד כולם, אוקיי? הם יסיתו ימניים בשמאלנים, הם יסיתו חרדים בחילונים, ויש להם מסרים מאוד אפקטיביים שהמטרה שלהם זה לגרום להגברת השסע והחיכוך. עכשיו, זה לא אומר שהחיכוך בינינו לא קיים וכולם צריכים להיות happy ואין זה. אבל אחד הדברים העיקריים שעולים זה שאנחנו צריכים להיות מודעים לכך שיש פה מאמץ של האיראנים לסכסך עם מסרים שקריים וצריך לכן להתנהל בהתאם ובזהירות. ואני יכול לתת לך דוגמאות לדברים שעלו בתקופה האחרונה. אז קודם כל המסע, הקמפיין התקשורתי, הקמפיין התעמולה שלהם התחיל פחות או יותר בשנה שעברה, לפני שנה. הם הקימו רשתות של בוטים ושל אבטרים. אבטרים זה משהו שהוא פשוט יושב מאחוריו בן אדם, אבל הוא לא הבן אדם שאתה חושב שהוא. לדוגמה יש פרופיל שנקרא תליה מלאך, ולמעשה תליה מלאך זה איזשהו קצין מודיעין איראני שמסעיל אותו. והמסרים שעוברים שם זה מסרים שהם מאוד מבלבלים. מצד אחד, יש לך לפני שנה מתחילים מסרים במקביל בעד הרפורמה המשפטית ונגד ההפיכה המשטרית. הם מקימים קבוצות שבקבוצות האלה מנסים לתפוס לאנשי ימין ואנשי שמאל ולשסות אותם אחד בשני. הם מפיצים בתוך כל קבוצה שקרים אחד על השני.
כלומר, עיקר הפעילות של איראן בסייבר בשנה שקדמה לשביעי באוקטובר הייתה ניסיון להכניס את הידיים הכי עמוק בסכסוך בחברה הישראלית ולהציף את זה החוצה מתוך הבנה אולי איראנית שזה חלק מרעור הביטחון והחוסן הלאומי בישראל.
בוודאי שככה, והם הצליחו כמובן לעשות את זה. לדוגמה, לוקחים, מצליחים לשתול מסרים שהם יזמו אותם גם בהפגנות
של השמאל וגם בהפגנות של הימין. כלומר, הרבה מאוד דברים שאנחנו קוראים ונחשפים אליהם, זה בעצם ציטוטים שמישהו כותב בכלל בטהרן.
לגמרי. עכשיו, לפעמים אתה יכול לזהות את זה כשאתה רואה איזשהו פרופיל, שהוא פרופיל חדש יחסית, ופתאום אתה רואה שהפרופיל הזה מפרסם עשרות פוסטים ביום, עשרות אלפי פוסטים בשנה, או שיש לו כל מיני מסרים שהם מנוסחים בעברית יחסית אילגת, שנראה שהוא עותק מגוגל טרנסלייט. אבל אתה יודע, לפעמים המסרים האלה כל כך מתוחכמים, שהם מצליחים לפעמים להפיל כלי תקשורת הפח. אחד מהדוגמאות המפורסמות שאני לא מסוגל לחשוב עליה, זה שבאחת הפורסם בערוץ 7 לפני זמן מה, שבאחת מההפגנות שרפו את תמונתו של הרב דרוקמן זיכרונו לברכה, שזה כמובן אירוע שהאיראנים שתלו בתוך צילומים אמיתיים מההפגנה, אירוע שלא היה ולא נברא. ככה שלפעמים גם כלי התקשורת שאנו מצליחים ליפול בפח, והוא גם כן אירועים כאלה.
טוב, ממש במשפט קצר, פעילות צבאית, או לפחות סימנים על כך שהם היו מעורבים או יודעים או קשורים לתכנון של אירועי השביעי באוקטובר, אפס, נכון?
תראה, אנחנו יודעים כמה דברים. אנחנו יודעים שהיו רשתות, וזה מאוד מעניין, היו רשתות שהוכנו במאוד בועד לפני השביעי באוקטובר, וחיכו ליום פקודה. ברגע שהיה השביעי באוקטובר, הם התחילו להפיץ מסרים מתואמים, והמסרים האלה, אנחנו רואים את המעורבות הרוסית, הסינית מאחוריהם, אנחנו רואים את המעורבות האיראנית, והמסרים האלה הם מסרים מפלגים. לדוגמה, תיאור, הפצת תיאורות של בגידה. אחד מההישגים של אם אפשר לומר ככה במרכאות, זה שהם הצליחו מצד אחד לקחת את הסרטונים של החמאס ולהשתמש בהם כדי להלום בנו בבטן הרכה שלנו, ומצד שני לשכנע את העולם הגדול שהסרטונים שהם עצמם עשו הם פייק. והדבר הזה הוא קמפיין מאורגן שהוא מגובה במומחים שיושבים שם ומנהלים רשתות שמנטלים את החולשה של הרשתות שבהם שיש איזשהו מידע שהוא מפלג, הרשתות מעצימות אותו.
אוקיי, ברק גונן, מומחה לסייבר ומרצה במרכז האקדמי לב, תודה על פירוט הדוח הזה, מעניין מאוד.
תודה שאפשרת לי להגיד את הדברים האלה, כי אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש משימה לגרום לכך שהם לא הצליחו במלאכתם.
כן, פשוט רבותיי, אנחנו רואים לפעמים משפטי פילוג, משפטי שנאה, כל מיני אמירות שככה הופכות לנו את הבטן, איזה מישהו קיצוני אומר משהו, לעצור. זה האויב. תודה, להתראות. בשורות טובות.
תודה רבה, להתראות. תודה.
הרב ודוד רביבו, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי לך ולכל המאזינים.
אחרי שיבוצים בארגון לבקר בחלו, אנחנו מדברים לקראת עונת רישום לישיבות. המטרה שלכם זה לדאוג ששום בחור לא יישאר בלי ישיבה. איך עושים את זה?
איך עושים את זה? אז ככה, קודם כל, כל הפעילות התחילה באמת בעיריית ירושלים, שחייב להגיד תודה רבה לרב דבקה כהן, שהוא הרים את הכפפה שהתחיל בקורונה, אם אתה זוכר, ומה שקרה, לקחו צוות פעילים, שכל הצוות פעילים האלה נמצאים בתוך הישיבות הגדולות, ומותקנים על כל בחור, אם הוא חזר או לא חזר, בחור עובר משבר, לא משבר, ובדרך כלל הצוות האלה בקשר עם צוות המשפצים, צריך להעביר אותו למקום או לא צריך להעביר אותו למקום. ומה שקרה, הדבר הזה עשה מהפך בכל הארץ, לדעתי. לדעתי יש לנו היום פניות, אנחנו מקבלים מכל הארץ, בחור שלא הסתדר במסגרת מסוימת, לא טוב לו, הוא צריך מקום יותר קטן, מקום יותר מכיל, או לדוגמה מקום יותר חזק. אז אנחנו בעצם, יש לנו את הפעילים שבתוך הישיבות, ויש לנו גם את המשפצים, שזה צוות מאוד גדול, שבראשם זה עומד ראש הישיבה, רב יוסף חיים סויסה, שהוא ראש ישיבה בפני עצמו, אבל הוא גם בעצמו משבץ תלמידים, ויש לנו את הרב אברהם עידן, שהוא גם ראש ישיבה וגם משבץ תלמידים, את הרב נועם רדאי, את הרב ברקה.
בעצם מקבלים את כל הרשימות, וכל שנמצאים בתווך.
אבל אנחנו יודעים ברגע נתון, אנחנו יודעים ברגע נתון על בחור, אם הוא יצא מהישיבה, הוא עובר משבר, אתה יודע, אבי, הראשי ישיבות והמשגיחים עושים עבודת קודש. אני רוצה להגיד לך דבר, לפעמים בחור עובר קושי בבית, עובר קושי מסוים, לראש ישיבה ולמשגיח קשה לו לשתף את זה. אז אם הוא מרגיש יותר פתוח עם הפעיל, אז הוא מעדכן את הפעיל, והפעיל רואה בחוכמה איך לפעול עם הבחור, איך לדרבן אותו יותר, איך לדאוג לו אולי למסגרת אחרת. לא חסר סיפורים. השבוע היה לנו סיפור של בחור בקצרה, אני יודע שאתה קצר בזמן, שהוא היה צריך לעבור חדר, ובגלל זה הוא רצה לעבור ישיבה, התקשרנו למשגיח שם, הוא סידר את העניינים.
טופל.
תשמע, זה פעילות חובקת.
כלומר, לפעמים אותו חונך של לבקר בחלו, משמש המתווך בין המערכת, בין הישיבה, בין ההורים,
בין כל המערכת.
לבין המערכת הרגשית של התלמיד, וזה סוד ההצלחה. יפה מאוד. לבקר בחלו הרב דוד רביבו, תודה רבה, בשורות טובות, סיימנו את המדורה המרכזית לערב, תודה לצוות, העורכת הראשית אסתי פלד, פנחס בינדר לביצוע הטכני, יצחק חן בהפקה, תודה לכם, מאזינים, להתראות.